מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. שלום, בוקר טוב, שבוע טוב דוד.
שבוע טוב בצלאל,
בשורות טובות. מה שלומך? אמן, בשורות טובות, מה שלומך?
ברוך השם, אתה?
ברוך השם, שבת נפלא, כמה שאפשר. ואנחנו עדיין בתוך מלחמה, פועלים בתוך עזה, חזרו לפעול ולתמרן ולהיכנס למקומות שלא היו שם הרבה זמן. ויש גם פוליטיקה, ויש בני גנץ, ויש חוק גיוס, יש הרבה נושאים על סדר היום. אם נפתח?
קודם כל, אתה יודע, אתה אומר חוזרים להילחם, אבל גם הלילה, או בעצם הלילה, תושבי אשקלון קיבלו תזכורת כואבת מאוד, שאנחנו עדיין במלחמה.
בבאר שבע קיבלו את התזכורת הזו גם אתמול וגם ביום שישי לפני שבת.
נכון, גם ביום שישי. וצריך לומר שהערי הזה ברובו מתבצע מרפיח, איפה שהאמריקאים לא רוצים ממש תיכנס, ולכן ישראל הולכת עוד, אתה יודע, ממש ממוקד שם. איך אמר לי מישהו שקצת מכיר את המקום, אומר לי, זה עוד לא כניסה ממש לרפיח, זה, אתה יודע, בקצוות שלה, כן, ממש בקצוות שלה, ואת כל זה ישראל עדיין לא עושה, אבל מה שכן מדאיג, זה החזרה למקומות שבהם צהל כבר היה שם, הוא נלחם שם, והוא חוזר בחזרה להילחם שם, כי הם פשוט למדו את השיטה. מה זה למדו את השיטה? חמאס לא נלחם, הם פחדנים. הם מתלבשים כמו אזרחים, מתארים בתוך האזרחים לכאורה התמימים ברצועת עזה, וברגע שצהל נכנס למקום מסוים, הם קוראים הרי לאנשים שם, לתושבים, להתפנות, אז הם מתפנים יחד איתם, ואז חוזרים בחזרה. ברגע שצהל יוצא משם, חוזרים בחזרה, ובקיצור משחקים פה משחק של פינג פונג על חיי הביטחון של כולנו. אתה שואל אותי מה הפתרון? לא יודע. לא יודע מה הפתרון. חיילי צהל מחרפים נפשם, באמת, כל הרוג והרוג שאנחנו שומעים, הלב נקרע לדבר הזה. מנגד יש פה אנשים שאומרים, תעצרו את המלחמה עכשיו, תעשו הסכם עכשיו, כאילו ש... לא יודע מה, אם יעצרו את המלחמה עכשיו, חמאס לא רוצה יותר לטבוח בעם ישראל. יותר מזה, יש לך אנשים שאומרים, בגלל שנתניהו לא הכין תוכנית מדינית, והוא לא הכין תוכנית ליום שאחרי, אז לכן מאוד מאוד קשה ליישם את כל ההישגים שצהל השיג ברצועת עזה. אבל כאן צריך לומר, אף אחד בעולם לא יהיה מוכן לקחת אחריות על רצועת עזה עם תוכנית מדינית כזו, עם תוכנית מדינית אחרת, כל עוד וחמאס עדיין נמצא
כולם
שם.
כולם חזקים בדיבורים, ואף אחד באמת לא ירצה להכניס שם כוחות משלו כדי לטפל שם גם לא באוכלוסייה האזרחית.
כל עוד וחמאס שם, לא ירצו להיכנס לשם, כי אף אחד לא ירצה שאנשיו יחטפו כדור בראש.
אז השאלה אם נכון שלמשל צהל ישלוט שם גם אזרחית, ועל כל המשתמע מכך.
תכלס האמת, זה גם מה שקורה עכשיו. ואני אגיד לך גם למה, למה אני מתכוון. תראה, מצרים פתאום אומרת, אנחנו לא מעבירים מסעיות סיוע דרך קרם שלום, בגלל שהם כועסים על הפעולות של צהל במעבר רפיח. אז בעצם אתה לוקח אחריות.
אז הם פוגעים בפלסטינים לשיטתם.
כן, 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 כן. מעניין מה אתה יודע, מה יש למצרים להסתיר ברפיח. מה צהל יגלה ברפיח שכל כך מפחיד את המצרים וגם את ארצות הברית. אתה יודע, אני רוצה לדבר איתך על ארצות הברית. אני לא יודע אם ראית את הפרסום הזה הלילה, שפורסם מכמה מקומות שונים, זה אומר שזה נכון, שארצות הברית הציעה לישראל מדע יקר, רב ערך, כן? רגיש מאוד. את שים לב על מקום אימצם של ראשי חמאס ועל המנהרות, כן? מנהרות שבהם אולי מוחזקים החטופים, בתמורה לזה שישראל לא תיכנס לרפיח. אתה ראית את הפרסום הזה?
ראיתי, כן.
תקשיב, זה לא מדהים? זה לא מדהים?
זה מדהים, אני לא קונה את זה, כי לדעתי זה סתם...
טוב.
כלום.
בעיניי זה מדהים.
לא, זה מדהים. אם יש לכם, תביאו אותו. מה, אתם ממסחרים בזה?
אז זה בדיוק העניין, הם לא, כן, הם ממסחרים בזה.
מי אמר שיש להם את זה באמת?
זה הפרסומים, בואו, תשמע. אם דובר הבית הלבן, הלא רשמי, כן, אותו עיתונאי, מביא גם כן את הידיעה הזאת, זה אומר לך שבעצם ארצות הברית יש להם מידע מסוים, אם יש להם מידע מסוים על מידע מאוד מאוד רגיש, יקר ערך כפי שכינו אותו, לתת לישראל, והם לא נתנו את זה, תגיד לי, מה זה עוזר לי כל התמונות האלה שביידן מצטלם לי עם תינוקות חטופים? מה זה עוזר לי כל השטויות האלה שהוא מבלבל את המוח בנאום לרגל יום השואה לעולם לא עוד לפני שבוע? כשהוא עוצר חימושים, כשהוא עוצר את הפעולה של צהל ברפיח, וכשעכשיו מתפרסם הידיעה הזאת שארצות הברית יש לה מידע יקר ערך והיא מוכנה לחלוק אותו עם ישראל, מוכנה לתת לו אותו לישראל בתנאי שישראל לא תילחם ברפיח. תשמע, אין ספק, כל העולם, כולל הידידה הגדולה ביותר, כן, במרכאות, ארצות הברית, הפנו את העורף למדינת ישראל, ואנחנו רואים את זה. אז אפשר, נדב אייל יכול לכתוב שזה בגלל ביבי, והוא יכתוב שזה בגלל נתניהו, וכולם יגידו בגלל ביבי, 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 זה בסדר, אבל יש פה שורה תחתונה. שורה תחתונה זה שכל הידידות הגדולות, כן, של ישראל, הפנו את העורף למדינת ישראל, והיא נשארה לבד, בכל המלחמה הזאת מול חמאס. לא באמת הזדעזעתם מהרצח, מהטבח של אותם 1400 אנשים בפתיחת המלחמה הזו. לא באמת הזדעזעתם עם כל מה שחמאס עשה, אם בסוף 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 אתם לא יודעים לגבות את הזעזוע הזה במעשים.
טוב, הבוקר רקטות גם בצפון שיורטו ברוך השם, בלילה אמרנו היה באשקלון, היה אתמול בבאר שבע. בקיצור חזרנו לשגרת אזעקות פה ושם.
לא, זה היה ברור שכשצהל יתחיל לגעת בתוך רפיח הם יתחילו לראות את מה שיש להם.
והיה גם ברור שיש להם ויש להם. כן, כן. לא בכמויות שהיה להם ולא בטווחים שהיה להם, אבל יש להם עדיין.
בוודאי, לא, אבל אני אומר, במשך חודשים הרי נתנו להם להתארגן שם ברפיח, כן, בחסות ביידן. ביידן נתן להם במשך כמה חודשים טובים להתארגן שם ברפיח, והיום אתה רואה, אתה יודע, הלב שוטט, הלב שוטט שאתה רואה את הצביעות הזו בעולם מול ישראל. אני רק מקווה שפה בישראל, כן, בתוך הבית פנימה, אתה יודע, אני כבר לא מדבר על השמאל הקפלניסטי, שאלה בכלל, אין לי, אתה יודע, אין לי דרך להגדיר אותם, בדיוק, אין לי דרך להגדיר אותם. אבל אני מאוד מקווה שאת מה שכל עם ישראל ומה שכל האזרחים רואים בהפניית הגב של העולם כלפי ישראל, אז גם בני גנץ יתעלה על עצמו וגדי אייזנקוט וכל החבורה הזו, שכבר חולמת, שואפת ורוצה כל כך, כל כך, להפיל את הממשלה, לא משנה אם זה בזמן מלחמה, וללכת לבחירות כדי שאולי הם יהיו ראש הממשלה, הם יהיו השרים הבכירים, הם יהיו הכל. מאוד מקווה שגם הם יתעשתו בדבר הזה.
הזכרת את בני גנץ, האיש הזה פרסם אתמול בלילה, בערב, אחרי צאת שבת, הודעה, איפה ההודעה שלו על חוק הגיוס, יש לך את זה?
כן, ביבי יעצור, זה לא הזמן, משהו כזה, נו.
כן, משהו כזה, זה לא הזמן, ערב יום הזיכרון, או יום אחרי יום הזיכרון להעלות לישיבת הממשלה את חוק הגיוס, הנה אני כבר מגיע לזה, בזמן שחיילי צהל נלחמים ומחרפים נפשם, ערב יום הזיכרון הקשה מאז קום המדינה, אתה פועל כדי להביא חוק שלא מקדם שירות הוגן במדינה, יפגע בגיוס לצהל, אני קורא לך לעצור ולהתעשת, הבאת חוק הזה היא טעות גדולה בכל זמן, הבאתו כפי שאתה מתכנן 48 שעות אחרי שנציין את גבורתם של נופלנו, תפגע קשות בחברה הישראלית ובחוסנה. ראש הממשלה, אל תפרק את החברה הישראלית בזמן מלחמה משיקול פוליטי. עוד לא מאוחר להעביר את זה.
שוב פעם, האיש הקדוש מדבר על שיקולים פוליטיים?
בדיוק, אצלו לא שיקולים פוליטיים. כל הטקסט הזה נועד כדי להצבן את כל מי שבקואליציה, ולגרום להתפרקות הממשלה ולנפילת הממשלה. והוא מדבר על שיקולים פוליטיים. עוד לא היה פה צבוע פוליטי כזה כמו גנץ הרבה מאוד זמן. טוב, ענה לו מזכיר הממשלה, עורך הדין יוסי פוקס, כתב זמן קצר אחר מכן, כמזכיר הממשלה שאמון על מתווה הגיוס, נדמתי לקרוא בצאת השבת את הציוץ המפלג של שר בממשלה, ערב יום הזיכרון, שבו הוא תוקף את הממשלה על חוק גיוס הלום, על סדר יום של הממשלה ביום רביעי שטרם נקבע, תוך שימוש ביום הזיכרון כקרדום לחפור בו, והאשמות חסרות שחר על פגיעה במדינה. בני, חזור בך. אז בני גנץ לא חזר בו, הוא גם לא יחזור בו, כי הוא כל כולו עסוק בפוליטיקה תוך כדי מלחמה, תוך כדי הימים האלה, הכל, 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 כדי לנסות להפיל את הממשלה, והוא בתוך הממשלה. זה הכי אבסורד.
ובוא אני אגיד לך משהו שאני יודע אותו, אני לא משער, אני לא אגיד שמות, אבל אני יודע אותו, הנה אני אומר אותו כאן בשידור. בני גנץ זה טוקי. הוא טוקי. סליחה שאני קורא לו טוקי.
של מי?
טוקי של יועצים מסוימים, שחלקם אני מכיר אותם, בשמות שלהם.
מי, מי היועצים שלו?
ספר אותם. אנחנו נדבר על זה אחרי התוכנית, אומר לך. פשוט לא רוצה לחשוף מקורות. והם אמרו לו להתחיל להכניס, מה זה להתחיל? בכל, שים לב, בכל הודעה שהוא תוקף את נתניהו ואת הממשלה, שהוא חבר בה, כן? אומר, תפסיקו לעשות שיקול פוליטי, שיקול פוליטי, שיקול פוליטי. המילה הזאת פוליטי וקדוש ופוליטי וקדוש, זה לא של בני גנץ בכלל. הוא מהמוח שלו לא ידע להגיד את זה. הוא מהראש שלו לא ידע להגיד את זה. יש לו יועצים שזה מה שהם הכתיבו לו לעשות וזה מה שהוא עושה. כלומר, אין לו שום עמדה, אין לו שום דעה. הבן אדם נשלט, נשלט מלא מלא על ידי היועצים שלו, ושיפסיק לספר לנו סיפורים שביטחון ישראל זה בראש מעייניו. הפוליטיקה, בני גנץ, הפוליטיקה והסקרים הללו, שקצת קצת עלו לך ליותר מדי למוח, אתה חושב שאולי אתה תהיה ראש ממשלה. זה הסיפור.
טוב, אנחנו מוסתם השחיתים מידים עליו, צריך להתרגש ממנו, ואם הוא יעזוב את הממשלה...
לא, רגע, צריך להדיר יעזוב... על הביקורת.
ואם הוא יעזוב את הממשלה...
כן, אפשר טוב. להגיד, מה שצריך להגיד עליו, נאמר עליו. בא.
ואם הוא יעזוב את הממשלה, יש 64 לממשלה הזו, לא צריך להתרגש ממנו. הוא נכנס כדי לייצר אחדות מדומה בתחילת המלחמה וכל הסיפור הזה. בסדר, ראינו איזו אחדות הוא הביא לנו פה. טוב, בוא נפתח בכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות, ממתין בסבלנות נדב ארבל, שלום, בוקר טוב נדב,
בוקר שבוע טוב. בוקר טוב, שבוע טוב, ממתין ונהנה מהדברים שנאמרו, הדברים החכמים שנאמרו.
חשבתי שתחשוב להגן על גנץ.
לא, לא, יש כזה שיר בין ילד רע, אני מעדיף ביום כזה, לא צריך, לא, לא, לא מתאים.
יש את זה בווקלי?
לא, לא, נמתין לאחרי ספירת העומר. הכותרות של השעה 8, נמשך הירי בצפון, גם הבוקר, כתבם יורת מעל העיר נהריה ובאשקלון, שלושה בני אדם נפצעו הלילה מפגיעה ישירה של רקטה בבית, רקטה נוספת ששיגרו מחבלים מרצועת עזה לעיר יורתה. אל אצבע הגליל נורו לפני חצות חמש רקטות, בחסדי שמיים לא היו נפגעים. הלוויותיהם של חמישה חללי צה"ל שנפלו במהלך הקרבות ברצועת עזה ביום שישי התקיימו היום. אירועי יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל יחלו היום ב-4 אחר הצהריים בטקס בבית יד לבנים בירושלים בהשתתפות ראש הממשלה נתניהו. מאז תחילת מלחמת חרבות ברזל בשמחת תורה נפלו 716 חיילי צה"ל. כוחות צה"ל ממשיכים לתקוף ברחבי רצועת עזה בצפון וברפיח, שם חיסלו כוחותינו עשרות מחבלים ויתרו מנהרת טרור ואמצעי לחימה רבים. ושימו לב לדיווח הזה שהזכרתם, ארצות הברית מונעת העברת מידע חשוב על מיקומם של בכירי חמאס בעזה בשל מנהרות טרור, ומתנה את העברת המידע בהימנעות ממבצע נרחב ברפיח. טרור ההצתות הערבי ביהודה ושומרון נמשך עם הצתות מכוונות במהלך השבת במספר רב של מוקדים. סמוך לאלון מורה הוצתו אלפי דונמים של שטחי מרעה. התחזית לסיום תחול ירידה בטמפרטורות. אלה הכותרות.
תודה נדב, בוקר טוב. בצוות שלנו, העורך קובי סגל, מוטי קופפר הטכנאי, אנחנו מתחילים. נפתח עם קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון. שלום קובי.
שלום, בוקר טוב לך.
בוקר טוב.
מה שלומך?
בוקר טוב.
בוקר טוב. טוב, תמונת מצב, מה קורה? הזקות פה, הזקות שם, כאילו כלום, ונלחמים בעזה. תן לנו תמונת מצב.
לא, נתחיל עם, קודם כל עם הצפון, עדיין לא ברור אם בכלל חצה הכתבם הזה, זה שהפעיל את כל מערכות ההזקה שם בנהריה, באזור מרחב התעשייה שם של לימן, מילורות, בודקים את זה בצהל, אבל לכל מקרה אין נפגעים שם וגם אין נזק, זה באשר לנהריה. במהלך סוף השבוע, השער לחצי דקה בצפון, 10 הרוגים בקרב מחבלי החיזבאללה, שיעים, מאוד כואב ומאוד פוגע בחיזבאללה, מאוד משמעותי מבחינת מערכת הביטחון, אבל זה לא כמובן מה שמחזיר כרגע את 60 אלף או קרוב ל-60 אלף התושבים במרחב הזה. אז בעיקר הפעילות שם. תשמעו, הבוקר הזה אנחנו רואים שלוש אוגדות שפועלות במרחב רצועת עזה. זה התעצם מחדש, גם אוגדה 143, בעברית שלנו זו אוגדת עזה, פועלת גם בבית חנון, שזה בחלק הצפוני של הרצועה, אבל בחלק הדרומי שלה, כלומר דרום צפון, וגם בבית להיה, בחלק הצפוני, מול נתיב העשרה, מול המרחב הזה, ברגע שמצטברת כמות מידע על מחבלים שמנסים לשקם את עצמם, ומשקמים למעשה גם את הצד האזרחי והשלטוני וגם את הצד הצבאי, אז פועלים שם, זאת בדיוק תהיה תוכנית הפעולה. במקביל, ממש לפני 10 דקות, החלה פעולות קרקעית בג'באליה, היינו כבר בג'באליה, נכנסנו לג'באליה, פעלנו במרחב ג'באליה, אז עכשיו חוזרים לשם עם אוגדה 99 ועם האוגדה הזאת של 143 שוב, לפעול בתוך ג'באליה במקביל, וזה ייקח פרק זמן של שבועות, שלא נתבלבל, זה לא יום יומיים, זה פעולה מאוד עצימה שתהיה, כנל במרחב איזה עיתון. איבדנו שם ביום שישי האחרון 5 לוחמים, 4 ממטען ואחד מהתקלות, כולם כוח של נחל הבוקר הזה והיום הזה, הם יובאו למנוחות, 931. אוגדה נוספת שפועלת לאורך המסדרון של נצרים עד קו הים, מבארי עד נצרים עד קו הים, ואוגדה שפועלת באזור רפיח. הורחבה שם הפעילות, אבל גם כאן נאמר את זה ביושר. זה לא שהולכים לכבוש את רפיח, לא ביום הקרוב, לא בשבוע הקרוב, לא בימים הקרובים. נכון שהורחבה הפעולה שם, השכונות המזרחיות הולכות ומהיות נקיות מאנשים, מחבלים, פלסטינאים, כ-300,000 פונו, ובמקביל כל הדיווחים הללו על כך שעל אמריקנים יש מידע נוסף שיכול לעזור ביתרו של סינואר, עד כמה זה מדויק או לא, לא יודע.
יכול להיות שמחכים למידע ולכן לא מרחיבים את הפעולה שם ברפיח.
יש בהחלט סיכוי, תשמעו, אין ספק שזה יהיה איזשהו סמל וגיים צ'יינג'ר בישראל, חיסולו של רפיח, של סינואר, בכל מקרה זה יגיע, יכול להיות שייקח זמן קצר יותר, לא בטוח עד כמה הדברים הללו כל כך מדויקים, כי לפי השערות הוא חזר שם למנהרות חאן יונס, בסופו של דבר יסגרו עליו, אבל יכול להיות, תשמעו, ההצהרות הללו של אמריקנים, לא צריך תמיד לקחת את הכל בצורה מושלמת, כי לקח להם לחסל את בין לדן, שיא האויבים של האויב שלהם, פגע להם בבניין מגדלי התאומים ובעוד אתרים, גרם למעלה מ-3,000 הרוגים שם, לקח להם 10 שנים לחסל אותו. אז לא כל מה שהאמריקאים אומרים שמחר
עם כל המדעים שלהם והטכנולוגיה שלהם, 10 או 11 שנה לקח להם חסל את בין לדן. כן, חשוב שאתה מזכיר את זה. קובי פינקלר, פרשנים לצבא וביטחון, תודה רבה לך.
בוקר טוב.
בוקר טוב, תודה. שבוע טוב.
יום טוב, שבוע טוב. עכשיו אנחנו עם אלוף במילואים יצחק בריק. שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה שלומך?
אצלי בסדר, במדינה רע מאוד.
וזה הולך והולך להיות יותר רע או שיותר טוב? לאן אנחנו הולכים מכאן?
אם נמשיך, כמו שאנחנו ממשיכים עכשיו, הרבה יותר רע. אני רוצה להגיד משפט, שמעתי את סוף הדברים של הפרשן שלכם, אני נדעם כל פעם מחדש. מלחמה שמחפשים את סנואר וחושבים שדרך זה ינצחו אותם. ונהרוג את סנואר, אז מה? יש לו מחליפים. אתה באמת ממקד עצמך על אדם, או שאתה צריך לנצח את המלחמה בעזה?
לא, אבל יכול להיות שברגע שחסלו את סינואר, או התפסו אותו, אז קלפי המיקוח במסע ומתן של ישראל מול חמאס, מול מי שינהל את זה במקומו של סינואר.
אתה מוריד את ראש הנחש, אתה יודע, גם המחבלים האחרים שעוד נותרו גם כן.
חבר'ה, בואו לא נהיה תמימים, יש להם הרבה מאוד ראשים של נחשים. ואם ירגו את סנואר להפך, זה יקשיח את עמדותיהם. חבר'ה, בואו לא נהיה תמימים. זה הסיפור של המלחמה הזאת. בואו נראה אם יכולים בכלל לנצח אותם. ואם זה נכון היה להיכנס לרפיח, ומה קורה בכלל בשטח עכשיו?
טוב, בואו נדבר על מה שקורה באמת בשטח עכשיו. תמונת המצב, כפי שאנחנו רואים אותה עכשיו, זה מקיפים את רפיח, לא נכנסו פנימה, התחילו להיכנס לג'באליה, לעוד מקומות, חזרו למקומות שהיו כבר. מה זה מלמד?
תראה, אני אתן איזה פתיחה קצרה שהציבור יבין על מה מדובר פה. כולנו רוצים להביס את החמאס והחיזבאללה, זה ברור לכולנו. אבל לא מספיק לרצות, צריך גם יכולות. ובמידה ואין לך כאלה, כל ניסיון להמשיך ולהגיע להשגת מטרות, המלחמה, רק מראים את מצבך. ההתעלמות מהאמת היא אם כל חטאת, ואני אסביר למה אני מתכוון. צהל עסק שנים האחרונות במבם, המערכה שבין המלחמות, ולא הכין את המלחמה האמיתית, שהיא עדיין לא התחילה, זו מלחמה אזורית. עד כדי כך שצה"ל לא יכול לנצח את החמאס בזירה אחת, איך לנצח את המלחמה האזורית בשש זירות? מה קרה לנו בעזה? לא הכנו תוכניות להגנה ולהתקפה בכל הגזרות, מתוך הנחה שהמלחמות הגדולות יסתיימו. קיצוץ דרסטי של כוחות היבשה בשש עובדות ב-20 השנים האחרונות, בעוד שהאיום צמח בקצב מואץ. דרך ניהול המלחמה בטור ולא במקביל, אני אסביר למה אני מתכוון. במקום להתחיל בשעות הראשונות של המלחמה, שכל העולם היה איתנו, להתקיף את העיר עזה ואת רפיח במקביל, כי רפיח זה ראש הנחש. למה ראש הנחש? כשם עוברות המנהרות מסיני ומביאים את כל התספוקת לתוך המנהרות, לאורך כל הרצועה. לא עשינו את זה, אז היו 250 אלף פליטים, היום יש 1.4 מיליון, סיפור אחר לגמרי, העולם כבר לא איתנו, ועכשיו אנחנו מנסים להיכנס לרפיח, לכם אני אומר, זה הולך להיות אסון, לא רק שלא נצליח כתוצאה מזה להגיע למטרות שלנו שכבר לא הגענו להם, אלא אנחנו עשויים לאבד את כל מה שהשגנו מול העולם בכל התחומים, כולל יכול להיות המצרים יבטלו את השלום, הם מאיימים, שאם ניכנס ונגיע לתוך מה שנקרא ציר פילדלפי, ששם המנהרות זה צריך לחפור בעומק של 50 מטר, הם נתקו את השלום, ואז יש לך מעצמה.
תגיד, למה הם מאיימים? למה הם מאיימים בסיפור הזה, המצרים? בוא נחשוב רגע. למה? מה הסיפור? מה הצהל הולך לגלות שם שהם מפחדים כל כך מהתגלית של צהל? הרי כבר אנחנו מבינים שזה לא הסיפור של הפליטים מעזה שיברחו אליהם לשטח שלהם. הסיפור הוא כנראה משהו אחר.
אני אגיד לך משהו אחר. תראה, היום מצרים זה מדינה מאוד ענייה. בכל כסף שיכול להיות מוזרם אליה חשוב. לדרך אגב, הם איבדו גם את תעלת סואץ מבחינת המעבר של האוניות, זה היה מקור הפרנסה העיקרי שלהם. היום המעבר של אמצעי לחימה מתוך סיני, דרך מנהרות, מתחת לציר פילדלפי, זה הכנסה ענקית למצרים. אני לא יודע אם זה מגיע לשלטון עצמו, אבל יש כאן חברות שלמות שמתפרנסים מזה. ומבחינתם הם לא רואים, הם לא יודעים, הם מכחישים, הם אומרים לא קיים, זה ברור שזה קיים.
זה בניגוד לחלוטין לא. להסכמי השלום של ישראל מול מצרים, מה שאתה אומר עכשיו. כי הרי אם הכסף הגדול הזה מגיע בסוף לשלטונות שם, זה מנוגד להסכמי השלום בין ישראל למצרים. איפה השלום פה?
אז אני מסכים איתך. דרך אגב, ישראל נתנה לשבור את הסכמי השלום בעצמה. אי אפשר על המצרים להכניס כוחות מאוד גדולים מעבר להסכם, לתוך סיני, מהתנה שמלחמים בטרור. והיום הם נמצאים כוחות גדולות. אנחנו רואים שבמשך שנים הם מכינים אוטוסטרדות לכיוון הגבול שלנו. הם בונים מעל 100 גשרים מתחת למטה מהתעלה בשביל להעביר את הכוחות. זה הצבא הכי גדול שיש היום במזרח התיכון, 4,000 טנקים, 2,000 טנקים חדשים, מאות מטוסים חדשים, חיל הים הכי טוב שיש היום במזרח התיכון, וכל זה מופנה לתוך ישראל בכל הפעולות שלהם והתרגילים שלהם, כולל הם מקימים בתוך סיני, בונקרים, תחמושת, דלק, מנחתים למטוסים, ואני שואל איפה ישראל? ישראל שותקת. במשך שנים מפירים את ההסכם, ואנחנו שותקים, כי מבחינתנו יש שלום, ורוצים לאחז בשלום הזה, ואם יש שלום, לא סופרים את המצרים כבכלל מעצמה אזורית, צבאית, ולא עוסקים בזה, אפילו אין לנו מודיעין על מה שקורה שם. אין לנו שום טנק אחד שיעמוד מולם כשיתחו לנו על עברנו. זאת הבעיה שלנו, ככה אנחנו מתנהגים, להרוויח זמן במקום להרוויח ניצחון.
טוב, וכשאתה רואה את כל התמונה הזו, מה אתה חושב על ההתנהלות של ארצות הברית מול ישראל?
תשמע, בוא נתחיל בזה שנאמר, אנשים שמדברים, אנחנו יכולים להסתדר בלי ארצות הברית, עזבו את ארצות הברית, זה פשוט קשקוש, חוסר הבנה מוחלט. אין לנו יכולת היום לנצח מלחמות במזרח התיכון, בלי ארצות הברית. אם לא תהיה מעצמה אזורית, עולמית, שתהיה לידינו, הן מבחינת המשאבים שנותנת לנו, הן מבחינת העזרה הצבאית במלחמה כוללת, לא נוכל לשרוד.
אבל הממשל הנוכחי בארצות הברית עוין אותך. הוא עוין את מדינת ישראל, אנחנו רואים. הוא לא רוצה שמדינת ישראל תנצח את חמאס.
הממשל היום בארצות הברית נותן לך את כל החימושים ואת כל התקציבים שאתה צריך בשביל לשרוד. הממשל בארצות הברית רואה את התמונה הפוך ממך. הוא בא ואומר שאתה, הוא אומר לישראל, איבדת את הניצחון משום שאין לך יכולת היום לנצח את החמאס, כל יום נוסף שאתה תלחם, רק תגרום נזק נורא לעצמך וגם לנו ארצות הברית. למה איבדת את הניצחון? כי במשך 20 שנה, 5 רמטכ"לים קיצצו 6 אוגדות של שריון וחיר, אלפי טנקים, והפכו אותנו צבא קטנטן שלא מסוגל לנצח אפילו את החמאס. אתה נכנסת וכבשת 80% מהשטח במשך חצי שנה, עם מאות הרוגים לכוחותינו, ואחרי שכבשת הוצאת את הכוחות החוצה, והיום אתה חוזר לאותם מקומות עם פשיטות, יוצא וחוזר, ככה אי אפשר לנצח מלחמה. צבא שכובש שטח, צריך להישאר בו, אבל למה לא נשארו בו? כי אין כוחות להחליף את אלה שנלחמים. וזה גם הורס את הצבא המילואים, כי אתה כל הזמן מטיל את זה על אותם אנשים שחצי שנה נלחמים, הולכים לחודש הביתה, מגייסים אותם שוב לפשיטות, והם מאבדים את המוטיבציה ואת העוצמה, ויש לנו היום תופעות שמתחילות נוראיות, שאנשים מצביעים ברגליים ולא רוצים להגיע.
יצחק בריק, אז במשך שנים סיפרו לנו שהצבא הוא הצבא החזק ביותר במזרח התיכון.
מה עם כל זה? אז זה בדיוק הבעיה. זרו כל מיני הציבור במשך שנים, הצבא עסק בדימוי שלו במקום באמת. אני 10 שנים הייתי נציב קולות חיילים, אין אחד שיודע כמוני מה קורה בצבא. הפכתי כל רגל 3 פעמים בשבוע, ב3 יחידות, 4 שעות בכל יחידה. קראתי את כל הדוחות של מבקר המדינה, מבקר הצבא, מבקר מערכת הביטחון. אני בעצמי עשיתי מחקרים ותחקרים על מערכים שלמים של קרבי, לוגיסטי, טכנולוגי, והצבעתי לצבא 10 שנים שהצבא שלנו מתפוגג, פשוט לא קשיר למלחמה. זה לא רק אני אמרתי, זה גם מבקר הצבא, גם מבקר המדינה, גם מערכת הביטחון, והם לא הקשיבו. הם היו זכוכים, אנחנו מרתיעים. כך זה עבד. הם לא הכינו בכלל את העורף למלחמה. הם הקטינו את הצבא כך שאין לנו שום יכולת להגן על הגבולות.
איפה כל המיליארדים? איפה כל המיליארדים מתקציב המדינה בכל שנה ושנה? איפה כל זה?
עשרות מיליארדים. עשרות מיליארדים. לא מדבר על מה שהוסיפו עכשיו בגלל המלחמה וההוצאות הגדולות.
איפה כל זה? זה לא בא לידי ביטוי?
קנו בזה מטוסים. היו מיליארדים שכל שנה הלכו לאיבוד, משום שהיית הולך לפרויקט גדול עם רמטכ"ל מסוים, הרמטכ"ל שבא אחריו אמר לא, אני רוצה אחרת. ביטל את הפרויקט, הלך למשהו אחר, רכבת, תרים, אין שום כיוון שדניה...
ועל הדברים האלה מיליארדים.
מיליארדים, בשנה.
ומישהו אמור לתת את הדין על טעויות כאלה? כי מחר, בעוד כמה חודשים, הולכים לעלות פה את המע"מ ולעלות מיסים, כי חסר כסף למדינה אחרי המלחמה הזו. מישהו נותן את הדין על הדבר הזה?
כל מי שמעורב בתהליך הזה, שהביא אותנו לברוך של מה שקראנו בעוטף עזה, צחיחות, יהירות, חוסר אחריות. אנחנו מרתיעים, ותחת המילה הזאת כולם צריכים ללכת מיד הביתה, והייתי עוד יותר לעמוד לדין. לא עולה על הדעת שבמדינה שזה מה שקרה, הם ממשיכים לנהל את הצבא, והרמטכ"ל לא רק שמנהל את הצבא בצורה לדעתי לא רצינית, בריאה טקטית ולא אסטרטגית, הוא גם בוחר את הדור הבא של המפקדים. האם עולה על הדעת שהוא מביא את החברים שלו לחזק את עצמו ואת חבריו שעשו את הפשלה הכי חמורה שקרתה למדינה מאז קום המדינה? רק במדינת ישראל זה יכול לקרות.
כלומר, כל המינויים של האלופים משבוע שעבר, אתה מתנגד לזה בכל תוקף. לא לעצם, לא לאישיותם או לתפקודם וכו', אלא לעצם המינוי שהרמטכ"ל ושר הביטחון ממנים עכשיו קצינים בכירים.
ממש ככה, אבל יש גם פשלות נוראיות בתוך המינויים האלה. הם לוקחים אנשים שהיו בחזית הפשלה, איך קוראים לו, מי שראש אמן החדש,
בינדר,
שלומי בינדר. שלומו בינדר היה רח"ט מבצעים, ראש חטיבת המבצעים. זה היה תפקידו הספציפי, לבדוק שיש תוכניות הגנה על גבולות המדינה, הוא לא בדק. לבדוק שיש תוכניות התקפה על עזה, לא בדק. זאת אומרת, לא שום תוכניות, לכן גם נכנסנו עם הראש בקיר, כמו שאתה אומר. בינדר הזה היה צריך לנהל את הצבא ברגע שהמלחמה פרצה ב8 שעות, כאשר מתחננים מרצועת עזה שיגיעו חיר ושריון ומטוסים לעזור, ואף אחד לא הגיע. בינדר הזה היה אמור לדעת את כל הדוחות של תצפיתניות, ששנה אומרים הולכת להיות מלחמה. בינדר הזה שיש התראות שהן כבר על הגדר, עדיין עם הרמטכ"ל אומרים זה לא יקרה. הבינדר הזה יכול להיות ראש אמן של צה"ל? אין בושה גדולה מזאת, אבל זה לא המקרה היחידי. הם לקחו מפקדי אוגדות, תתי אלופים, אלופי משנה, שידם במעל, הם היו בחוד החנית של הפשלה הנורא והמחדל הקשה ביותר, ומקדמים אותם. תגיד לי, איך אפשר עכשיו לשפר את הצבא, לשקם אותו, שלוקחים אנשים לא ראויים, שאלה יעבדו עם הרמטכ"ל הבא, שהוא צריך היום לבנות ולשקם צבא, זה מעשה כמעט בלתי אפשרי, אחרי הארץ שקרה ב-20 שנה.
ואני אשאל אותך עוד שאלה, אלוף במילואים יצחק בריק, מי צריך להיות הרמטכ"ל הבא? מבין כל האלופים כיום, יש מישהו מהם שהוא לא חלק מהקונספציה והפשלה הגדולה הזו שאפשר למנות אותו לרמטכ"ל?
הרמטכ"ל יכול לבוא גם מבחוץ, הוא לא חייב להיות לבוא מבפנים. היום יש לנו אנשים מצוינים שהיו בדפקים מצוינים ולא היו במעל ולא עסקו בדברים האלה. ואני יכול להגיד לך 4 שמות כאלה ולא אגיד פה בשידור, שיכולים להיות רמטכ"לים מצוינים. אני אגיד לך לגבי אלופים. לא חייבים היום לקחת לעשות את כל האלופים מתוך התתי אלופים. אני רוצה להגיד לך שגדם לנו דור שהיום הם תתי אלופים, שלא יודעים איך מכינים צבא למלחמה, לא יודעים פשוט, משום שהם גדלו בתוך הכאוס הזה. צריך בחלק מהתפקידים למנות תתי אלופים או אלופים בדימוס שהשתחררו כבר לפני 10 שנים, שמכירים ויודעים איך עובדים, ושלוש שנים הם יפקדו וילמדו את הצעירים איך לקחת מקל ואיך לבנות צבא ואיך לשים אותו למלחמה.
טוב, אז אפשר לשאול שוב את השאלה שלא נגמרת, איפה הם היו 10 שנים כל הקצינים הבכירים. אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת לסיום, אלוף יצחק בריק, איך מחזירים את החטופים חזרה הביתה?
יש רק דרך אחד.
והיא?
הדרך היחידה זה להכיר בזה שאת המלחמה הזאת לא ניצחנו. כל הפשיטות שאת עושה היום על ג'באליה וג'לטום, שזה כבר פעם שלישית שאתה חוזר לשם, נרגעים לנו אנשים, לא ימגרו את החמאס. אי אפשר עם פשיטות לנצח. היינו צריכים להישאר שם, אבל היינו כוחות להישאר שם. אז אנחנו בעצם הפכנו למלחמת התשה, שגם תגרום לכך שהחיזבאללה תמשיך לאור שנים, ונקרוס עם הצבא, נקרוס עם הכלכלה.
אז אם אני קורא את מה שאתה אומר, זה פשוט לעצור את המלחמה כדי להחזיר אותם.
צריך לעשות הפסקת לחימה ביזמת שלנו, לשקם את עצמנו במשך שנתיים, כי אין לזה תכלית. יום, כל יום שאנחנו נלחמים, אנחנו עושה מצבים יותר גרוע, ולא מוכנים למלחמה הגדולה, שזה האיום הגדול, ואז גם לשחרר את החטופים.
וכוח ההרתעה של ישראל במקרה כזה, מה יהיה עליו? אנחנו באות יודע, במזרח התיכון.
הכוח של ההרתעה של ישראל איננו כבר היום. הם רואים בדיוק מה שאתה רואה. הם רואים איך צבא נכנס וכובש, אורז בתים, אורג גם, נהרג ויוצא. הם מבינים את המצב, והם אומרים, וואלה, הצחיקו אותנו. בואו נשחק את המשחק הזה שנים, והם יקרסו בתוך הבית, משום שזה כלכלית בלתי אפשרי להחזיק מלחמה לאורך זמן כזה. אי אפשר להחזיק יחסים בינלאומיים שמתפוררים. אי אפשר להחזיק צבא שנשען רק על אותם אנשי מילואים, והם כבר מותשים, ובעוד כמה חודשים לא רצו להגיע. אי אפשר להחזיק מלחמה לאורך שנים שהחברה הישראלית מתפוררת. את זה צריך לשקם בשביל שאנחנו נחיה פה, ונשקם את עצמנו במצב שנוכל גם להתקיף לנצח. הם רואים את כל זה.
תמונת מצב בהחלט בהחלט לא ורודה.
מדיגה.
למה שאתה נותן לנו הבוקר.
לא יצאנו אופטימיים מהשיחה הזו. האלוף במילואים יצחק בריק, תודה שדיברת איתנו, נקווה לימים טובים ובשורות טובות בעזרת השם.
תודה גם לכם.
ביי. תודה הבוקר.
תודה, תודה. מאוד לא אופטימי השיחה איתו.
כן, הכל עוברות, הכל שחור. שום צבא חלש, המינויים אבל... על הפנים, המלחמה הזאת מדשדשת. האמת שזה, אתה יודע, אתה צריך לחבר את כל זה לזה שידה של ישראל גבולות. אין פה מה להגיד.
ובסוף, במקום לטפל בכל הנקודות הצבאיות האלה, בוא, רובם דברים צבאיים, מינויים וכל זה, יושב לך בקבינט, יושבים לך שני רמטכ"לים לשעבר, אחד מהם גם היה שר ביטחון, גנץ ואיזנקוט, וכל מה שיש לגנץ להתעסק זה חוק גיוס ופילוגים ודברים האלה. במקום לשבת ולנסות, למצוא...
לא יודע, אני מתחיל לחשוב שאולי גם הוא לא רוצה, בגלל השאיפה הפוליטית שלו, אתה יודע, היא מאוד מאוד ברורה, הוא רוצה להיות ראש הממשלה. הוא רוצה שיתנו לו בסוף בתוצאות האמת את מה שיש לו היום בסקרים. זה מה שהוא רוצה, גנץ. ואני מתחיל לחשוב, בהתחלה בשקט, אולי בהמשך קצת יותר בקול, אולי הוא לא כל כך רוצה שישראל תנצח כדי שנתניהו לא ירוויח מזה. לא יודע. לא יודע. כי כל דבר הוא מתנגד, שים לב, כל דבר. אין דבר אחד שהוא מסכים עם נתניהו על משהו.
לא, יש דבר, אני אגיד לך.
מה?
בקבינט מתקבלות החלטות פה אחד. נכנסו לרפיח, פה אחד. בוא, יש דברים שכן מתקבלים שם גם פה אחד, איך נקרא לזה? כשכולם חושבים את אותה החלטה, יש דברים שהוא לא נגד. בוא נהיה הגונים.
טוב.
קף זכות, לומדים את זה עם פרשת שבוע שהייתה.
אשרי המאמין, טוב, כל בסדר.
טוב, אבל בפוליטיקה ממש לא. יאללה, בוא נצא לפרסומות.
עכשיו איתכם מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד. שלום לך, בוקר טוב ושבוע טוב.
בוקר אור, שבוע טוב.
בוקר טוב.
הרבה מדברים על איך מביאים את החטופים הביתה. יש פה שתי גישות, כולם מכירים. הגישה של הימין זה שצריך להילחם, ולהילחם כמה שיותר חזק כדי לייצר את הלחץ הצבאי שיביא לשחרורם, ויש את הצד השני שאומר, לא, צריך לעצור עכשיו, לעשות הכל וכו'. בא אלוף יצחק בריק, אלוף במילואים יצחק בריק, שאני מניח שאתה מעריך אותו על הרבה דברים שהוא עשה ואמר, היה כאן לפני דקות אחדות בשידור, הוא אומר, הפסדנו, אי אפשר לנצח, זה הדרך היחידה להביא עכשיו את החטופים, זה לסיים את המלחמה ולשקם את המערכות הצבאיות, ייקח זמן, אבל זו הדרך היחידה. מה אתה חושב על כך?
אני חושב שיש את הגישה, לא של הימין ולא של השמאל, של השמאל. גישת המציאות, ואני מדבר עליה כבר 7 חודשים. המציאות, החמאס רוצה עסקה רק במחיר של הפסקת הלחימה. ואת זה מדינת ישראל לא יכולה לתת. ועם כל הכבוד לבריק, שאני חושב שהוא סוג של נביא זעם, שבחלק מהדברים הוא צודק וחלק לא, אבל בסופו של יום, היום, אם נפסיק את הלחימה, לא תהיה מדינת ישראל. לא תהיה, זאת אומרת, זה אירוע קיומי, כי כל העולם מביט אל האירוע הזה של החמאס, יש לנו את החיזבאללה שמסתכל ומתבונן, יש לנו את איראן שמתבוננת, ואם לא נצרוב את התודעה בגזרה החמאסית הדרומית, נשלם מחירים כבדים. שנים מדינת ישראל רוצה, עושה הכל כדי לקנות שקט ולא לשלם
מחירים. כן, אבל אומר לך יאיר לפיד ואחרים, חבר הכנסת סעדה, אומרים לך יאיר לפיד ואחרים, שאת הגדודים שלא פירקת של החמאס, תעשה את זה אחר כך. קודם כל בוא תשחרר את החטופים. מה יש לך לענות על זה?
אני אומר פשוט, ברגע שנפסיק את הלחימה, אנחנו מרסקים את ההרתעה הישראלית, כי לא נחזור ללחימה, לא נחזור, לא תהיה עוד לחימה, כי מה שהחמאס מבקש, וגם פה מתאים את הציבור, כרגיל לפידי בהתיעלות הדבוסתנית שלו והמופקרת, הוא מתא את הציבור. החמאס לא רוצה הפסקה לשבועיים, שלושה, חודשיים, שלושה. הוא מבקש הפסקה מוחלטת של הלחימה, חסינות לסינואר, ותחשבו על התמונה שתצרב בתודעה, שסינואר יוצא, עושה וי לעולם, ומשחרר את רבי המרצחים. איזה תודעה זה יוצר, ואצל מי, בתוך החיבור הטרוריסטי בין חיזבאללה, חמאס ואיראן. ולכן מבחינתי זה לא יכול להיות, כי זה פגיעה קשה בהרתעה וריסוק הביטחון הישראלי.
תגיד, ולהמשיך ככה זה גם, זה נראה לך בדרך הנכונה? כלומר, צהל חוזר לאותם מקומות שבהם הוא היה, ברפיח אין באמת פעולה, אתה יודע, גדולה, מסיבית, רצינית, שמקיפה את כל רפיח מכל הכיוונים ונכנסים לשם, אלא רק בפאתי העיר. אז לאן אנחנו הולכים מכאן? לאן ממשיכים מכאן?
קודם כל ברור לאן היינו צריכים ללכת. היינו צריכים לעשות את הפעולה שאנחנו עושים עכשיו ברפיח, שהיא למעשה פעולה של מלקחיים, מצפון הרצועה מצד אחד ורפיח מהצד השני, שזה ציר החמצן, ואז לעשות ציר לחץ. זה פעולה שאתה חסות אותה ביום בשמיני לאוקטובר, או לכל המאוחר ב-12, ב-13. זה לא נעשה, אני חושב שוועדת החקירה חייבת לבדוק את זה. אבל כרגע, אחרי שזה לא נעשה, טוב מאוחר מאף פעם לא. מה שקורה כרגע, זה תחילה של פעולה משמעותית ברפיח. זאת אומרת, אתה רואה את ההתחלה, כי רוצים שהאוכלוסייה למעשה תלך, תתפנה עצמאית למקומות אחרים, ואז הם עכשיו יוכלו להיכנס ולהשמיד את 4 הגדודים האחרונים של החמאס, וזו פעולה משמעותית. וכמו בפעולה הזאת, בכל הפעולות, בסוף, שנגיד לעצמנו רק את האמת, צהל מנסח, והחמאס נמלט כמו אכבר אל תוך המנהרות שלו, ושהוא יוצא, הוא מושמד. זאת התוצאה. זה נכון, זה הרבה זמן. 7 חודשים זה הרבה זמן, וכמו שיש כלכלת חימושים, יש כלכלת זמן, והזמן הזה הוא יקר, ואמרתי, אלו דברים שאי אפשר עכשיו לחקור אותם.
חבר הכנסת סעדה, צהל בסוף ינצח? בסוף, 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 אחרי כל המחירים הכבדים, ובאמת, כל בוקר לקום עם עוד בשורה קשה, עם עוד אותר לפרסום קשה מאוד, כל אחד יותר קשה מהקודם לו, צהל בסוף ינצח?
כן, קודם כל, הוא לא ינצח, הוא מנצח. צהל בכל, אין, תבינו, זה לא שיש לחימה מול כוח שעומד מולך, ממש לא. הם מנסים לזנב, אנחנו זוכרים את זה מהמלאק בתורה, מנסים לזנב בצהל פה ושם, וצהל בכל מקום מכריע ומשמיד. זאת אומרת, הם אפילו אין להם את האומץ ואת היכולת לעמוד מול צהל. לכן אני אומר, צהל מנצח בכל קרב. לא תמיד צהל לוחם בקצב שהיה צריך להילחם. הקצב היה צריך...
תיאר לי את זה מישהו שכן היה שם, הוא אומר לי, הם פשוט בורחים ממקום למקום, ואז לכן צהל צריך לחזור עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם למקומות שבהם הוא פעל, כי הם לא באמת נלחמים עד המוות, כמו שהם אמרו.
הם לא, הם ממש לא, הם נמלטים כמו עכברים, זה התיאור המדויק. זה נכון, זה נכון שבסגרת הפקת לקחים, צהל לא היה צריך לעזוב לגמרי. אם היו משאירים בכל מקום גדוד, אז אף אחד מהם לא יוצא מאחורים.
אבל אומר לך יצחק בריק שאין מספיק כוחות להישאר כל הזמן שם, ולכן יצאו משם כדי לאגור כוחות.
יש, הכל שאלה של, שאלה של הרתעה. בתקופתו שאני הייתי שם, הייתי נכנס לרפיח בצוות ענק של שלושה אנשים. זה שאלה של אפקט הרתעה. ברגע שאתה שם ואתה נלחם, וכל מי שמרים את הראש, וכל מי שמרים את הראש מושמד, אף אחד לא יצא מאחורים. אבל אתה צריך להיות שם. וזה מדיניות של, שמקסח הדשא כל הזמן.
וגם צהל זה שצריך לנהל שם אזרחית את, את החיים של הפלסטינים בעזה?
אני חושב שכרגע צהל מה שצריך לעשות זה לחתור לכך שיהיה גורם בינלאומי שקשור...
אף אחד לא רוצה. אף גורם בינלאומי לא רוצה לקבל שם עיריות בראש.
תחדד את זה, בדיוק. אף גורם בינלאומי לא מוכן לשלוח את אנשיו לרצועת עזה כדי שהם יקבלו אולי ירי בראש מאנשי חמאס שעדיין שולטים שם.
לא, לא. אף גורם בינלאומי לא ירצה להילחם בחמאס. אחרי שצהל ישמיד את החמאס, וזה יקרה, זה לא יקרה ביום. התהליכים האלו הם לוקחים זמן. רק אז גורם בינלאומי יסכים להגיע, ויש מספיק גורמים בינלאומיים, כמו ערב הסעודית ומדינות המפרץ, שכולם שזורים בהסכמי אברהם, שיש להם אינטרס לסלק את החמאס. להם, למצרים, החמאס זה חלק מהאחים המוסלמים, זה ציר סוני שפוגע בהם, ולכן זה אינטרס שלהם. ברור שהם לא ירצו להתעמת, וברגע שצהל ישמיד את החמאס ולא יאפשר לו להרים את הראש, אז לא תהיה שום בעיה. עכשיו, צריך להבין, עד היום היה לחמאס אזור התארגנות, אזור של עיר מקלט. רפיח הייתה עיר מקלט, אתה יוצא לפעולה, חוזר לרפיח, ואתה מוגן למעשה את צינור החמצן שהגיע להם ממצרים, את העיר המקלט, את האזור הבטוח, אזור ההתארגנות, צהל אמור להשמיד בחודש הקרוב. וזה משנה את כלל המשחק, וברור לי שביום שאחרי יהיו מדינות שישמחו להגיע לכאן ולקחת את השליטה, והמציאות תשתנה בעזרת השם.
כן, אתה בטוח בזה? 7 חודשים. 7 חודשים אנחנו רואים את הניסיון הזה, ועוד לא הגענו לשם. נכון, צריך סבלנות.
אמרתי, קודם כל אני חושב שלא ניהלנו את הזמן נכון, וזה דיון לוועדת חקירה. לא ניהלנו כי היינו צריכים להיות כבר מזמן אחרי רפיח, כי זה אמור להיות ביום הראשון, וזה לא נכון, וזו טעות. אבל עדיין, אחרי מה שאמרתי, עדיין אנחנו נמצאים ברפיח, אנחנו משמידים את רפיח, זה קורה כרגע ממש, וביום שאחרי החמאס יושמד, כמו שהנאצים הושמדו, ציינו שבוע שעבר את יום השואה, כמו שהנאצים, וזה לקח זמן, זה לקח 5 שנים, הנאצים הושמדו, והחמאס יושמד, ויום שאחרי, יום שאחרי שתהיה שליטה אזרחית של גורם אחר, אבל כן, שלא נמכור לאנשים אשליות, צהל יהיה חייב להיות ברצועת עזה, אף אחד לא יעשה עבורנו את העבודה, ואם לא נהיה בעזה, לא נהיה כאן במדינת ישראל, וזאת האמת שצריך להגיד.
חבר הכנסת משה סעדה, מה אתה חושב על בני גנץ? הוא טרול בממשלה? כי תראה את ההודעה שלו אתמול על חוק הגיוס, כשעוד אין חוק ועוד אין מתווה ועוד אין סדר יום של הממשלה, כפי שמזכיר הממשלה כתב לו לאחר מכן, וכל מה שמעסיק אותו עכשיו זה פוליטיקה. אתה חושב ככה?
אני חושב שמה שהוא כתב הוא לא נכון, זה לא המקום הנכון, לא הזמן הנכון, וגם שאנחנו באמת אין עדיין חוק שעל הפרק, אז מה אתה מגיב? כאילו, מה אתה מגיב כשעדיין אין כלום? אבל מצד שני אני מוכה על האמירה שלך טרול, כי אני כרגע עם זקן של, 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 של העומר, של תלמידי רבי עקיבא, ואני אומר, אנחנו בזמן של אחדות, בוא ננהג כבוד אחד השני, למרות המחלוקת שהיא קשה, ואני חושב שלפעמים...
תבין אותו, חבר כנסת סעדה, תדון אותו לקף זכות, זה לא הוא, זה יש לו יועצים. יש לו יועצים שאומרים לו להגיד על כל דבר שלכם, שראש הממשלה מחליט זה פוליטי. הוא האדם הקדוש, שלא נוגעים לו בנושאים הקדושים, והוא לא מוכן שיקולים פוליטיים.
אני אומר, אנחנו כרגע צריכים לחשוב, עם ישראל ינצח רק אם הוא יהיה מאוחד. זאת האמת. אם יש משהו שהוא הכרח בניצחון, זה האחדות, ולמרות שראש הממשלה בנימין נתניהו משלם מחירים בשביל האחדות הזאת, בגלל שגנץ בקבינט ואייזנקוט בקבינט, אני חושב שזה דבר נכון ומדויק כרגע, כן הייתי וקראתי לראש הממשלה מרחיב את הקבינט המצומצם, לא רק אייזנקוט וגנץ, אלא עוד דעות, וכן מכניס את בצלאל, כן מכניס את בן גביר, בתקופתו גם רציתי להכניס את שר, לקבינט המצומצם כדי שהדעות יהיו רחבות, אבל יש חשיבות לאחדות. האחדות היא מוצר הכרחי כרגע, והיא חשובה, ורק עם האחדות ננצח בעזרת השם.
בעזרת השם. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, תודה רבה לך על הרעיון הזה. בוקר טוב.
תודה רבה לכם. שיהיה בוקר טוב.
בשורות טובות, שבוע טוב. בוא נעשה הפסקה של דקה, ונהיה בצפון.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
עכשיו אנחנו בצפון, דיברנו על הדרום ובוא נעבור לצפון. ישראל פכטר, שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב ומבורך.
איפה אתה?
אני בעיקרון כל הזמן במטולה, כרגע יצאתי להפוגה של כמה שעות.
כמה שעות, לא כמה ימים.
לא, לא, איפה?
מה אתה עושה במטולה?
חייל, חייל בכיתת כוננות, אני גר שם כל השנה, ועכשיו אנחנו חיילים בכיתת הכוננות בלי המשפחה. המשפחה לא יכולה להיות במתונה. מתונה סגורה, למי ששואל.
סגורה מסוגרת, אין אף אחד שנשאר שם.
לא, לא, אני קרוב, יש את, אתה יודע, את השלושה, ארבעה אלה שאין על מה לדבר ועם מי לדבר, אבל זה מקום סכנה.
תגיד, כמה בתים כבר נפגעו שם?
סליחה רגע דוד, רגע רגע, אני רוצה לשאול את השאלה אחרת, כמה בתים נשארו שלמים?
לא, לא צריך להגזים. תראה, יש בתים שקיבלו פגיעה ישירה וכמה עשרות, יש בתים שיש להם נזק עקיף, אתה יודע, ברגע שנופל טיל בבית הוא פוגע גם בסביבה הקרובה שלו, חלונות וכדומה. הבעיה שיש מקומות שעוד אין גישה אליהם, זאת אומרת, גם אם כן ורק בחושך או כשיש ערפל והננות מאוד מאוד גבוהה. אני חושב שאת התוצאה...
ומטולה צריך לומר, יושבת ממש על הגבול. כלומר, 10 מטרים מהבית הכי קיצוני בעצם יכול לשבת מחבל, מעבר לגבול.
באופן תיאורטי כן. אנחנו מעבר לכביש ולבנון, יש מקומות חשופים שכמובן אין גישה אליהם כרגע בשעות האור, ופשוט סכנה. וגם שאר המקום מסוכן, אבל זה מסוכן, מקום מסוכן. זהו, זה המצב שלנו שם. האמת היא שתראה, אני אומר לעצמי שאתה יודע, נלחמו שנים לא לפנות את בית אל ולא לפנות את הגולן וכו' וכו'. בפועל היום הצפון מפונה, יש רצועת ביטחון חדשה שזה מטולה וקריית שמונה וכל המקומות האלה שהם חלק מארץ ישראל, והוא מפונה. יש בו שלטון צבאי של צהל, אבל אין אנשים, אין חיים, אין משפחות, אין חיות.
תגיד, כמה זמן, יכול להיות שהתרגלנו כבר, אתה יודע, זה 7 חודשים, כמה זמן לדעתך זה עוד יימשך?
אתה אמרת את המשפט הכי קשה, זה מה שהכי מפחיד שהתרגלנו. דבר שהיה נשמע לאנשים לא הגיוני לפני כמה חודשים, כשאמרו לנו, תראו, אמרנו, את החנוכיה כבר נדליק במטולה, והיה נשמע הגיוני, ואז אמרנו, לא, את החנוכיה לא נדליק במטולה. אז בחנוכה, כשאמרנו, נקרא את המגילה במלון, אז צחקו עלינו, מה פתאום וכו'. עכשיו כבר אנשים שואלים את עצמם שכדאי שנביא את השופר. והחלק הכי נורא שהתרגלנו לזה.
ולא נראה שום דבר באופק, תומר. לא נראה איזה משהו שהולך לסיים את זה.
מורחים את הזמן.
אתה יודע משהו? אם אני אעשה סקר אצלנו במלון, הרוב יגידו שבראש השנה הם במלון. איך זה נשמע?
ראש השנה שיבוא עוד 5 חודשים. וכשאתה מדבר עם תושבים, ישראל, כשאתה מדבר עם תושבים, אנשים יהיו מוכנים לחזור? נניח מחר יש הפסקת אש, מחר יש הפסקת לחימה, לא משנה באיזו צורה, אבל אין הסדר עם חיזבאללה והוא נשאר על הגדר כמו שהוא היום. אנשים יחזרו הביתה?
אני לא, תשמע, אני לא חושב שזה, אתה יודע, זה משהו שהוא כל כך מופרך שקשה לי להאמין שיקרה. אם לא יפתרו את העניין באופן אמיתי, לא בשיטות שהיה לנו בכל השנים האחרונות, הצפון יהיה בבעיה גדולה מאוד. אני לא מדבר על האנשים הוותיקים, החקאים, אתה יודע שהאדמה, הם מוחזים בה ושתו מהמעיין של מטולה עוד כשהיו תינוקים. אבל התושבים הצעירים, בעלי המשפחות, לא ייקחו אחריות, ובצדק. איך תיקח אחריות להביא את הילדים שלך לגדל אותם מטר ממה שלא קרה באופן תיאורטי, אלא קרה באופן מעשי בדרום, וזה רק שאלה של זמן. יהיו חייבים לפתור את זה באופן אמיתי, לא באופן חלקי. גם אם יפתרו את זה, אני מאמין שייקח זמן רב עד שנתושש. אתה יודע, אנשים כבר מצאו להם מקומות עבודה, מצאו להם מגורים. התארגנו כבר במקומות אחרים.
כן, שמעתי שאנשים פשוט כבר קנו דירות במקומות אחרים כדי להשתקע שם, מתוך... בכאב גדול שלא חוזרים חזרה לאיפה שהם היו כל השנים.
תשמע,
השיקום של הצפון הולך להיות ארוך, 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 שנים קדימה.
נכון, למרות שאני רוצה להגיד לך, יש לנו מעלה גדולה בעם ישראל, הזיכרון שלנו קצר. וזה המעלה שלנו, שכל פעם
מעלה או לא, אני לא יודע.
בזכות זה להתאושש.
ישראל פכטר, תודה שדיברת איתנו, שיהיו בשורות טובות, שמור על עצמך שם בצפון.
תודה רבה, יום טוב.
יום טוב. לא פשוט בכלל כל הסיפור הזה של הצפון. הדרום כבר פחות או יותר רואים את האופק, אבל צפון רחוק, רחוק, רחוק.
טוב, יום טוב לכולם, שבוע טוב, להתראות.
להתראות דוד, תודה לך ולצוות ולמאזינים, מיד אחרינו הרב יצחק פנגר, בשורות טובות, להתראות.